שלום לכולכם. שלום. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בבריאות, בשמחה, בחיים, בשלום, בטובה, בברכה, בשנה טובה ומתוקה. יהיה רצון שתתבשרו כולכם שכבר נחתמתם ונכתבתם לחיים טובים ולשלום. הרב אליהו היה רגיל לומר, האמת הוא היה צריך להיות פה. זה הייתה דרכו, תמיד הוא היה בא לכנסים האלה של מכון מאיר, של תשובה מאהבה. הוא כל כך היה אוהב את מכון מאיר, כל כך היה אוהב את הרב ביגון, את כל מה שהוא עושה. הם היו בעיניו כמו בנים, ממש. ומה שנאמר פה היום זה כל ניסיון לומר דברים ששמענו ממנו, ולהמשיך במעט את אורו ואת תורתו. והוא היה רגיל לומר שלא אומרים שנה טובה. אומר שנה טובה? למה? תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. למה להתקמצן? הוא גם היה אומר תמיד, למה לבשר חתימה טובה? זה כאילו אנחנו בינונים, נכון? שמה? שתלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפורים. אומר למה? אני אגיד לכם שאתם צדיקים גמורים, שאתם כולכם צדיקות גמורות, שכבר נכתבתם כולכם לחיים טובים ולשלום. מה, רק לא סיפרו לכם? וספרו לכם. ככה רב היה אומר. מה, אפשר לשנות מדרכו? לא. הוא גם היה רגיל לומר, זאת אומרת, אני שמעתי את זה, אני לא לפחות כמה פעמים. על התפילה שעוברים אותה בסליחות, אומרים אותה גם הספרדים וגם האשכנזים, ומרוב שהיא יקרה, אומרים אותה במניין בדרך כלל. מחה ומסה, תפילה בארמית, שאומרת, אנחנו אולי בנים, אולי עבדים, כשבן חוטא, ברק עד חטא, אבוי ילקה. אבא שלא מעניש אותו. אבל הוא ידע חייס, כשהאבא רואה שהוא סובל, מתייסר, כואב לו, מרגיש נזוף, אבא שלא מרחם עליו, כרחם האב על בנים. ואז הוא מרפא את כאבו. לעומת זאת, עבד שמורד, יוצא בשרשרת, קושרים אותו, ונפיק בקולר. כשהוא משפר את רחב ומראה תאיב, כשהוא חוזר בתשובה, התבר הקולרי. הוא שובר את הקולר, הוא חזר בדרכו הרעה, ועכשיו הוא בסדר. והיה אומר אבא עליו השלום, הרי נקרא פרת משכבו. דברים של תורה שהם מבחינתנו גם תפילה גדולה. היה רגיל ואומר, תשים לב שכתוב על בן ברק עד חטא, שהבן חוטא. אבא שלא מלכה אותו, מעניש אותו. לא כתוב שהוא חוזר בתשובה. כתוב שאבא שלא מרחם עליו. לא כתוב למראה תאיב, כמו שכתוב בעבדים. כתוב, אבו ילד החייס, אבא שלא מרחם עליו, רואה אותו סובל, כואב. עשה לי חבר, מרפא את הכאב שלו. נו, ומה יהיה עם תשובה? מה יהיה עם תשובה? אז מה נעשה ככה פעם, ככה פעם אחרת? היה אומר הרב, אחרי שהבן רואה כמה האבא אוהב אותו, וכמה שהאבא מרחם עליו, וכמה שהוא קרוב אליו, אז הבן לא יכול פשוט לסבול את הריחוק הזה מאבא. ואז הוא חוזר בתשובה מאבא. זה בדיוק השם של הכנס הזה, תשובה מאבא. הוא לא חוזר מהיסורים, לא מהשואה, לא מ... מאהבה הוא חוזר. אבא מרחם עליו גם כשהוא לא עושה תשובה. גם כשהוא במצב כל כך קשה. אתה חוזר מאהבה. יהיה רצון שהדברים שהרב היה אומר כדברי תורה היו כתפילה שהקדוש ברוך הוא ישוב אלינו מאהבה ואני משוב אליו גם כן מאהבה רבה. זה גם הסיבה שבתפילה אנחנו תמיד מזכירים את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אנחנו תמיד אומרים, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. השם אוהב אותנו אהבת עולם. ורק אחר כך, מתוך כך, אנחנו אומרים קריאת שמע. קריאת שמע, כמו שכולכם ודאי זוכרות, אנחנו אומרים את זה בכתר. איך אומרים תפילת שמע? אומרים פעמיים, קריאת שמע, אומרים פעמיים באהבה. שמע ישראל זאת קריאת אהבה לקדוש ברוך הוא. קוראים אליו באהבה ואומרים גם ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. מתי אומרים את זה? גם בבוקר, גם בערב. אחרי שהרגשנו וחשנו את אותה אהבת עולם שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, אז אנחנו גם כאן חוזרים אליו בתשובה מהאהבה. פעם שאלתי את הרב עליו השלום שאלה לגבי צירוף של חילונים למניין. אנחנו מצרפים בראש השנה ויום הכיפורים הרבה. וכשהיינו בצבא אני זוכר שפעם אחת שאלתי אותו. אפשר לצרף? אפשר לצרף. אתה עמוד בתפיל בצבא, אתה אומר, חבר'ה, מי מוכן לצאת למניין? פתאום באים לך עשרה, כל אחד מחפש לו כיפה, שם על הראש, נייר, משהו. נחמד. השאלה אם זה באמת מועיל. השאלה אם באמת הם מצטרפים למניין. שאלתי אותו, כי בצבא זה מצוי, כל החייל יודע, זה נועד. אז הוא אמר לי, כל אחד שמצטרף, בלי לחץ, אתה רק רואה, והם באים, הם מצטרפים. אף פי שיכול להיות שהם לא בדיוק עומדים בכל התנאים ובכל הכללים ההלכתיים, הם מצטרפים. ואני זוכר שפעם, כשהייתי כבר רב, פעם, שנה ראשונה, אז הייתי שיעור כזה מפולפל וגדול על הלכות תשובה ברמב"ם, ושם כתוב, מה שכולכם עדיין מכירים, מכירות את ההלכה שאומרת שתשובה פירושה גם שאדם עוזב את החטא, חרטה על העבר וקבלה על העתיד. אמרתי לו, אבא, זה קצת מוזר, כי אתם עדיין מכירות, כולנו מכירים בתי הכנסת, ביום הכיפורים מתמלאים אנשים שהם באים להתפלל בראש שנה ביום כיפור, ושום, שום דבר. אתה יודע ששבת קודם הוא נסע, שבת אחרי זה הוא כבר הזמין למקום באיזה מלון לא קשר. אז אין פה לא חרטה על העבר ולא קבלה על העתיד. אז מה, מותר לו לבוא לכנסת ולא תופל בשרץ לידו? אני זוכר שהיינו עושים כמו הרבה בחורי ישיבה לקיבוצים, לכל מיני מקומות, להשלים עניין. שאלתי אותו, מה יש בזה? אז הוא אמר לי, יש מדרש, אומר, מדרש מדהים. אני אמור לכם ממש אותו בשתי שורות, אבל ממש אני ממליץ לכם לראות את זה בפנים. מדרש על פרק קוף ב' בתהילים. פרק קוף ב', לא יודע אם האותיות אומרות לכם משהו, אבל זה המזמור שיש ממנו שני שירים מאוד מפורסמים. אחד מהם זה תפילה להעניק יעטוף לפני השם יספוך שיחו. אני מניח שאנחנו כולנו מכירים את השיר הזה, והוא אומר לנו הרבה. וגם, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד. גם כן, שיר שאנחנו שרים אותו ומרגישים שהוא מדבר עלינו. אז לא לחינם ששני השירים האלה מדברים עלינו כל כך, כי באמת, בפרק הזה, יש פסוק מבהיל, שאומר שדוד המלך כתב את הפרק הזה בשבילנו. תכתב זאת לדור אחרון. כך כותב דוד המלך בפרק הזה, ואתם לפעמים, כשהוא אומר את המשפט הזה, ממש מרגיש שדמעות חונקות את גרוני. כאילו יושב דוד המלך, וכותב לנו, לכולנו, מכתב, לא מכתב, תפילה. תכתב זאת לדור אחרון. ועם נברא יעלליה, עם שנברא מחדש. כך אומר המדרש, יש דורות שהם נבראים מחדש. על איזה דור זה נאמר? על הדור האחרון של הגלות, והדור הראשון של הגאולה. סיפר לי פעם חבר חבדניק מאוד, מאוד קרוב, שגר לידי בצפת, ואמר לי שכשהרב מחבד עליו השלום התמנה להיות הרבי, הוא אמר להם, בשיחת ההכתרה שלו, שהדור שלנו, הדור שלנו, זאת אומרת, הדור שלו, זה דור אחרון לגלות, ודור ראשון לגאולה. ובאמת, הדור שלו זה היה הדור של השואה, הדור של שהתורה כותבת עליו גם כן, ממש את אותם משפטים כל כך, לא יודע, איך לקרוא להם, איך לתאר אותם. אבל כל אחד שקורא אותם פשוט מרגיש את המשק כנפי ההיסטוריה קוראים לזה. מה שכתוב במחנה ניצבים, ואמר הדור האחרון ביניכם אשר יקום מאחוריכם, ואנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ הביא החלויה אשר חילה השם בה, גופרית במלח השרפה. ראינו, דור האחרון, אנחנו מכירים את הסיפורים על הדור האחרון, איך נראתה הארץ. וזה דור האחרון לגלות, בדור ראשון לגאולה. איך אנחנו רואים היום את הארץ, ברוך השם, את השפע, מדהים. דור ראשון לגאולה. זה היה הביטוי של הרבי, ממש ביטוי קבוע שהיה חוזר עליו עשרות פעמים. והמזמור הזה בתהילים, כתוב בו, תכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלה לי. כי ממש בתחילת אותו פרק, אתם, מי שיש לה תהילים בכיס יכולה לשים לב ולראות, ממש בתחילת אותו פרק, כתוב שם, שדוד המלך מתאר את המציאות, איך הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא רחוק ממנו. אסתר פנים מבהיל, השם שירה תפילתי, שבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך אלני, מרגיש אסתר פנים. זה מה שיודעים בשואה הרגישו. ושם באמת כתוב שעם ישראל, לא יודע, זה כמעט תיאור, אבל זה... התיאור, אני, לא יודע, בעיני רוחי זה בדיוק התיאור של אושוויץ. של אותם אנשים שנחנקו בגזים, אחר כך נשרפו בכבשנים, כחלו באשם ימיים, ועצמותיי כמוקד ניחר. אותם אנשים שיצאו מאושוויץ, אור על עצמות, אנחנו כולנו זוכרים את התמונות, איך זה נראה בדיוק. מכל הנחתי דבקה עצמי לבשרי, העצמות דבקו לבשר. זה הדור. כל כך היינו בודדים, שקדתי והיה כציפור בודד על הגג, ובודדים, אף אחד לא אכפת לו מאיתנו. אנטישמיות מטורפת, כל האשמות שבעולם האשימו אותנו. כל היום חרפוני אויביי מעוללי ונשבעו. ממש מוכר, נכון? זה הדור האחרון. תכתב זאת לדור האחרון, אומר לנו דוד המלך. אני כותב לכם את המכתב של הדור האחרון, את התפילה של הדור האחרון. ובדור הזה, בלי שום ביטוי של תשובה. בלי שום ביטוי של תשובה, אתה תקום תרחם ציון. זה הדור שבו אנחנו ממש ראינו את זה. את אותה מסירות נפש, כי רצו עבדיך את אבניה ואת הפרה יכוננו. זה הפרק, זה המזמורים, זה הפסוקים שאנחנו כל כך מכירים אותם. את הכוזרי שמדבר שאיזה דור תבוא הגאולה, הדור של המסירות נפש. על הדור הזה כתוב את המשפט הכל כך מבהיל, שהקדוש ברוך הוא כי פנה את תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. את הפסוק הזה הזכיר לנו הרב, הוא אמר, המדרש אומר עליו, מדרש תהילים. אמר רבי יצחק, על מה הפסוק הזה מדבר? על אותו דור שאין להם בית מקדש, ואין להם לא כהן ולא נביא. ואין להם קרבה לקדוש ברוך הוא, ערער. והם מתפללים לפניך רק בראש השנה ביום הכיפורים. ריבונו של עולם, אומר דוד המלך, פנה את תפילת הערר, תפנה לתפילות האלה גם כן. אל תבזה את תפילתם. אם דוד המלך אומר ככה לתפילות האלה של אותם אנשים שמתפללים רק בראש השנה ביום כיפור, אנחנו יכולים לומר על זה משהו. מישהו יוכל לומר על זה משהו? מישהו בכלל יכול לקטרג עליהם? הרי זה בדיוק אומר בספר זכריה, שהסוטן בא וקטרג על יהושע, הכהן הגדול שלבוש בגדים צועים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מקטרג? חצוף שכמוך. יגער השם בך הסוטן, ויגער בך הבוחר בירושלים. הלא זה עוד מוצל מאש. גם הכסדים, כמו הנאצים, ימח שמם, היו שורפים יהודים באש. יהושע הכהן הגדול עבר פעם את התהליך הזה, יצא, פליט הכבשנים. עוד מוצל מאש, כך אומר את הגמרא בפרק חלק. מה אתה יש לך את הפנים לקטרג עליו בכלל? יש לך מה לדבר עליו בכלל? אם יש לך מי לקטרג, תקטרג על היטלר, תקטרג. שהוא גרם להם את כל מה שהוא גרם להם, את כל הבלבול הרוחני, את כל המשבר הרוחני. יבוא אדם כזה לשמיים אחרי 120, לפני הקדוש ברוך הוא יגיד לו, למה לא שמרת השבת? הוא יגיד, איתר לקח לי את כל האמונה. יביאו את איתר ויביאו אותו, את מי יאשימו? את מי יאשימו? מי באמת השם? בעולם האמת, מי באמת השם? זה רגע האמת. בדן של מעלה. זה עולם אחר, זה מספרים אחרים. זאת דרך אחרת. בעולם שופטים, בעולם האמת שופטים אמת. זה בדיוק הסיפור של יום הכיפורים שלוקחים את השעיר, את ארץ זרה, ונסע השעיר את כל אבנותם לארץ זרה. מה זה פה? משחק? מעבירים את הארונות מאחד לאחד? מה זה מנסה השעיר את כל... איך שעיר לוקח אבנות? איך שעיר לוקח אבנות? אלא זה הבירור האמיתי, שיהודי אומר, ריבונו של עולם, באמת זה לא שייך אליי. סיפר לי פעם חבר, יהודי כזה, מתוק מדבש. בנה איזו ישיבה. הוא סיפר לי שפעם הוא הלך להטרים בחוץ לארץ כמו אבי האנשים שיש להם ישיבות. הוא הגיע לאיזו קהילה בדרום אמריקה. ואמרו לו שיש איזה מקום, אישה עשירה מאוד, אבל אין סיכוי להוציא ממנה שקל לישיבה. היא ניצולת שואה, והיא עושה הכל הפוך. יום כיפור עושה סעודה, פסח אוכלת לחם, שבת, עושה סיבוב באוטו, לא צריכה, כן צריכה, שבת, מצוות היום בסיבובים. וממש, רק תגיד לה, ישיבה היא כולה אש. הוא סיפר, סיפרו לה מה שהיא עברה בשואה. ואמרו לו כל מי שבא אליה, יזרוק אותה מהחלון, 10 קומות. הוא הלך אליה. הוא סיפר לי, הלכתי אליה. וראיתי אישה ששם מרחם. עוד מוצל מאש. אומר, במקום לדבר איתה, התחלתי לבכות. התחלתי לבכות. פתאום הבנתי מה עבר עליה. שכחתי משום מה באתי בכלל. והיא גם כן התחילה לבכות, והיא סיפרה לו מה עבר עליה, והוא אמר, אני בכלל לא מתפלא עלייך, אני גם אולי אפס כמוך. אני, מה אפשר להגיד לבן אדם כזה? הוא סיפר לי שכשהוא סיים, אז ככה היא... היא אומרת לו, רגע, בשביל מה באת? אמר, לא משנה. טוב, תגיד, בשביל מה באת? אבל אני באתי להקים איזו ישיבה, ויש לי מאיך. כמה אתה מחפש? אני באתי להטריל. 100,000 דולר. אומרת לו, למה 100,000 דולר? מוציא, שלב ראשון. כמה עולה כל הבניין? כמה עולה הרויות? כמה להחזיק את הישיבה? ורצאתי משם. עם פי 100 עם מה שחשבתי. אבל זה לא העניין הפי 100 הזה. העניין הוא להבין את המבט של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב פה במזמור הזה. של פנה אל תפילת הערר ולא בזה את תפילתם. יש כאלה שמקטרגים, כל מי שמקטרג על עם ישראל, ידע לאיזה אגף הוא משתייך. לאיזה אגף? זה האגף שלא כדי להשתייך אליו. זה האגף שלוקים גוער בו. לעומת זאת, מה שלמדנו מהרב, אלא לשלום, אותו מבט אוהב, ממש מבט של אבא, שאומר, תבין מאיפה הם באו, הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם? באיזה עין הוא מסתכל עליהם? פנה את תפילת הערר ולא בזה את תפילתם. ואני מספר לכם שהרב היה עושה מזה הלכות. הלכות הוא היה עושה מזה. מהמבט הזה. הלכות. כך צריך להתייחס לעם ישראל בדור הזה. יש בהמשך המזמור הזה, זה פסוק ממש מבהיל. יש, אני מספר לכם שזו גמרא שלמדתי אותה, אולי זאת גמרא הראשונה שבחור ישיבה לומד. יש גמרא מסתכלת מסכת ברכות. גמרא ש... לפעמים אתה קורא אותה, אתה לא שם לב. אבל כשאתה קורא אותה פתאום לעומק, אתה מזדעזע. היא קשורה לפרק, ומיד אחרי זה, פרק ק"ג. שוב, מי שיש לו תלים ביד יכול לפתוח ולראות. זה אחד הפרקים היותר מעניינים, כל הפרקים מעניינים. אבל אם אמרנו שפרק ק"ב זה פרק שמדבר על הדור האחרון של הגלות, אז פרק ק"ג מדבר על הדור הראשון של הגאולה. אגב, זה בדיוק הפרק שחבדניקים קוראים היום. הפרק הזה מתחיל במילים לדוד ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קודשו. לא ברכי נפשי של ראש חודש, שזה הפרק אחר כך. זה פרק אחר שהגמרא אומרת שדוד המלך אמר אותו כשהוא נולד. או על, על תקופת הלידה, כן? התקופה שהוא היה במאימו. ברכי נפשי את אדוני ואל תשכחי כל גמוליו. אתם ודאי שומעות במילה גמוליו את ה... כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. ואז הוא מתאר כאילו נוצר מחדש. אמרנו, עם נברא, יעלליה, עם שיצא מהקיר שנים זה עם שנברא. עם שנברא מחדש. באמת, עם נברא. והוא מתאר פה את איך נברא, ממש כמו תינוק. אם לא שיביתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. ואז הוא אומר, מה קורה כשזה נוצר מחדש? האריזון מסביר שכשאדם נוצר מחדש, כל העוונות של הגלגולים הקודמים נמחקים, כן? יש רק דברים בודדים שעוברים גלגול לגלגול, כן? ולכן כל פעם שנולד אדם מחדש, גם אם יש לו סיפור היסטורי, אבל עצם החיפר את מתו עמו, זה עובר של תהליכי טהרה. וגם פה דוד המלך אומר, מה קורה לי כשנוצר מחדש? עם נוצר מחדש. הסולח לכל אבונייך, הרופא לכל תחלואייך, הגואל משחת חייך, המאתרייך חסד ורחמים. סליחה גדולה. סליחה גדולה. הכל מתרפא. הרב קוק מביא את זה באורות התשובה. זה תשובה. תשובה זה ההתחדשות. תתחדש כנשר נעורייך. עם ישראל מתחדש. עם ישראל כמו שרה עמנו, מתחדשת כמו אברהם, מתחדש, עם מתחדש, זה הכוח של עם, עם ישראל. וצריך לזכור שמי שגילה את הסוד הזה בדור האחרון, הסוד הנורא הזה, היה לא אחר מאשר גדול צוררנו בדור האחרון, היטלר. אני פעם ראיתי את זה, ממש הזדעזעתי, בוועידת ואנזה המפורסמת, שבה תוכנן מה שתוכנן, כל הכבשנים והרכבות. באותה ועידה יש תוכנית, שלב ב' שברוך השם לא הגענו אליה, שהיטלר מתכנן יחד עם כל ראשי הצפעונים שם בטירת ואנזה, ושם כתוב שאחרי שהם מתכננים לכבוש את אירופה ואת רוסיה ואת אנגליה ואת אפריקה ואת ארץ ישראל, ואחרי שהם קורטים ברית עם יפן ומתכוונים להשתלט על העולם לרייך של 1,000 שנים, ואחרי שהם יגמרו עם כל הקהילות היהודיות, כותב שם אותו צורר, ראש נחש, יש לעם הזה, עם ישראל, תכונת פלא. תכונת ההתחדשות. הוא אומר, כבר היו דורות שכמעט השמידו אותו. נבוכדנצר השאיר מהם לא שליש. 5,600 יהודים נשארו אחרי חורבן בית ראשון. כל השאר הושמדו. נבוזרדן רב תבכים עשה את מלאכתו, כמו אייכמן ימח שמו. אבל מתוך המספר הזה עם ישראל קם מחדש. תתחדש כדי שם נעורייך. הרומאים, לפי התיאורים בגמרא, לא היו יותר רחמנים מנבוזרדן. לא נשאר הרבה יהודים אחרי חורבן בית שני. עם ישראל התחדש. אומר היטלר, הצורר הזה, אם אנחנו נשאיר יהודי אחד בעולם, יהודי אחד נשאיר בעולם, מהיהודי הזה התחדש עם ישראל החדש. חובה עלינו למחוק כל אחד. כי בכל אחד העם הזה יכול להתחדש. השלב השני, הוא כותב, יותר חשוב מהשלב הראשון. כי אם לא נתמיד בו, לא ננצח. אחר כך צריך למחות את תקוות היהדות, את הרוח שלהם, את התרבות שלהם שלפי טעמו שינתה את כל גלגל ההיסטוריה. שינתה את כל העמים כולם, את כל הגלובוס כולו. למחוק את התודעה היהודית. למחוק את הרוח היהודית. לחנך אנשים להיות חיות. כן, כך הוא קרא לעצמו, החיה הצהובה. למחוק כל זיק של אהבה, מה שכתוב כאן מאחורה, של תשובה, של רחמים, של אנושיות, של צדקה, של חסד, כולם רעל יהודי. רעל יהודי שפשע בעולם. ואני, 1,000 שנים ייקח לי, אני אמחוק את כל העקבות האלה. אל תיתן השם האב יהיה רשע. אומר המדרש על הפרק הזה. על הפרק הזה אומר. אל תיתן השם האב יהיה רשע. זממו אל תפק. התפלל יעקב לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, אל תשחרר את הרסן של עשיו. זאת גרמניה של אדום. שאם שחררים לה את הרסן, היא כובשת את העולם כולו. גמרא מסכת ברכות, מדהימה. אומר גם, זאת גרמניה. ככה כבר אומר, זאת גרמניה של אדום. תשחרר את הרסן. תורפת את העולם. על זה התפעל יעקב אבינו, על זה התפעל דוד המלך. על זה תיכתב זאת לדור אחרון. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא משמיד את ראש הצפה הזה, אז מה קורה? עם ישראל מתחדש. ומה קורה כשעם ישראל מתחדש? הקדוש ברוך הוא מאתרי חסד ורחמים, המסביע בטוב ודייך, תתחדש כנשר נעורייך. כן, אותו צורר ידע לקרוא טוב את המפה. על הכוח ההתחדשות של עם ישראל. ניבא ולא ידע מה ניבא. אולי כן ידע. אבל מה כתוב? במשך הפרק. רחום וחנון אדוני. ערך אפיים ורב חסד. לא לנצח ערב. כמה אפשר לרב איתנו? כמה? בנים שלו. לא לנצח. לא לעולם איתו. לא כחטאינו עשה לנו. לא כוונותינו גם על עלינו. אנחנו מכירים את זה מהתפילה. כי כגבוה השמיים על הארץ, גבר חסדו על יראב, כי רחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו את פשענו. זה התשליף שאנחנו עושים, שכולו רחמים, אפילו לא בתשובה, באהבה גדולה. הקדוש ברוך הוא בעצמו, כי אם רחק לשם את צועת בנות ציון, הוא בעצמו מתאר אותנו, כי רחם העם על בנים, רחם השם על יראב, כי הוא ידע יצרנו. זכור כי אפר אנחנו. זה הפרק שמסתיים שוב במילים ברכי נפשי את אדוני. אומרת הגמרא, הנה חמישה ברכי נפשי שמוזכרים בפרק הזה. כנגד מי אמרם דוד המלך? אומרת הגמרא, לא אמרם דוד, אלא כנגד הנפש של הבן אדם, ברכי נפשי, וכנגד הקדוש ברוך הוא. כך אומרת הגמרא, שיש חמישה דברים שהם בקדוש ברוך הוא וגם בנשמה. הנשמה שלנו, אנחנו אומרים לאלוהי, נשמה, שנתת בי טהורה. מה הנשמה הטהורה? מה הקדוש ברוך הוא טהורה? אף הנשמה הטהורה. דבר נוסף אומרת הגמרא, מה הקדוש ברוך הוא ממלא את כל הגוף? אנחנו רואים את הנשמה, רואית ולא נראית, אף הקדוש ברוך הוא רואה ולא נראה. היא נוכחת, הנשמה נוכחת בקרבנו לגמרי, נכון? אם אדם אין בו נשמה, הוא לא חי. אבל לא רק שהוא לא חי, אומרת הגמרא, היא ממלאת את כל הגוף. אם אצבע אחת לא תהיה בה הנשמה, היא לא תחיה. אף הקדוש ברוך הוא ממלא את הכל. מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם? אף הנשמה זן את כל הגוף. יבוא מי שיש לו חמישה דברים הללו, ויגיד, ברכי נפשי את אדוני. יש לך לנשמה שלך נקודת קישור לאלוקים. חושבים את זה רגע, שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל הגוף, הנשמה ממלא את כל הגוף, ויש לך ממלא את כל העולם. אז אנחנו מדברים עכשיו, נכון? והקדוש ברוך הוא ממלא פה את הכל. הוא רואה ואינו נראה. טהור. מחיה את הכל. כשקוראים את הפסוקים, את הגמרא הזאת, זה פשוט נותן פתאום איזושהי פרופורציה לנוכחות הקדוש ברוך הוא בתוכנו. הנשמה היא זנה את הכל, הקדוש ברוך הוא זנה את כל העולם כולו. התובנה הזאת של הנוכחות של הקדוש ברוך הוא היא מקור הכל. אנחנו, בני המשפחה, המשפחה של הרב, כמו שאמרתי בתחילה, אולי יש חלק שלא שמעו, באמת, מי שהיה צריך לדבר פה עכשיו זה לא אני, זה הרב אליהו, שכל כך אוהב את מכון מאיר, כל כך אוהב את העשייה הגדולה הזאת של המכון, ואת כל התהליך של התשובה, שבזמנו הרב ביגון היה אחד המובילים שלו, וברוך השם היום זה הפך להיות הצפה. ממש הכנסתי פה בדרך, סיפר לי מאוד אחרי בנית הזה שירגן פה את כל הכנס הזה, שבשך הוא ייתן לו ברכה עד בלי די. איך זה האמן זה? שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, לרב ביגון ולמכון מאיר ולכל העוסקים ברכה עד בלי די. וגם לכם ברכה עד בלי די. אז הוא סיפר לי שבמשך החודש האחרון לא היה לו רגל לישון. הרצאות פה, הרצאות שם, מה עשו בלי, אתם רבנים פה. אמרתי, אתה מספר לי. אנחנו גם כבר נשמנו בחודש הזה. ואני מכיר עוד הרבה רבנים שלא נשמו בחודש הזה. וזה לא היה שנה שעברה. גם שנה שעברה לא נשמנו. אבל שנה שעברה הנשמות היו ארוכות. השנה הנשמות היו קצרות. זה לא יאומן מה שקורה בעם ישראל. זה לא יאומן. כל החברים שלי שעוסקים בארצות, אומרים לי, אי אפשר, זה לא יכול להספיק. כמה אתה יכול לעשות ביום? 6, 7, כמה אני יכול ביום? הייתי אתמול, שלשום, הייתי בעכו, באיזה תיכון חילוני בהרצאה. עשיתי קבוצה אחת, יצאה, באה קבוצה שנייה, אמרו לי, הרב, אתה יכול בקבוצה שלישית, אולי, בבקשה. אני אומר, סליחה, אבל יש לי שיעור בישיבה בטבריה. לא, זה יותר חשוב מישיבה. שם יש רבנים שלמדו, הלכת, תיכון חילוני, תבוא. הושיב אותי בקורחי, פתאום ככה, ילביש לי עוד שיחה, לעוד איזה בית ספר נוסף, שגם שמע שהרב הגיע ורוצים, לא רוצים לבסס שיחה. וככה זה. זה לא יאומן, הדבר הזה. לא יאומן. מחנות צבא, מחנות חיל. איפה? אני זוכר. אני זוכר. אני זוכר. לא אשכח. איך לפני שנים הזמינו אותי פעם למחנה צבאית את הרצאה. התרגלתי, הכנתי, הייתי רב צעיר כזה. כותב מקורות, וכותב את הכל, ואני מתכונן, וככה עושה חזרות לפני אשתי שתשמע אותי. וככה, אחרי שככה הרגשתי שכל הניירות מוכנים וכו', מתקשרים אליי, אמרו לי, לא, לא, אל תבוא. למה? אני אומר, תראה, זה לא פשוט, אסור להביא רבנים למחנות צבא. אמרתי, מה, אבל אני הייתי בצבא, אני שלי, לא סתם, אני קצין. אמרו לי, לא, 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 לא. יש את הרב הזה כבר פסול לבוא בקהל. אני זוכר את זה, איזה אלמון היה לי. גם אלמון אישי, אבל גם אלמון לאומי. אני לא יכול לבוא למחנה צבאי. מה קרה פה? הוא יתהפך העולם. יתהפך העולם. יש רק תמצא שבת פנויה, תבוא. וזה כל מה, אני מאוד אחרי זה, ככה כל הרבנים. יתהפך משהו בעם ישראל. ובא לשם את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוקיך. אתה גומר שיעור בתיכון חילוני, כולם קופצים על הרגליים, מוחאים כפיים ושואגים, אנחנו מאמינים, גם המורות. זה קורה משהו, זה ממש קורה. מי ש ככה, היד השלות קצת על הדופק של עם ישראל, מרגיש את זה, זה מדהים לראות את זה. זה לא יאומן הדבר הזה, זה לא יאומן פשוט. וזה הדבר שלנו, שהקדוש ברוך הוא פשוט מרחיק ממנו את פשענו. מזל לנו מים טהורים. איך אומר, הרמח"ל כותב את זה וכולו מזועזע. זה כמו, חוץ מכבודכם, אמא שמחליפה חיתול לילדים שלה, נכון? כי אם רחץ השם מצועת בנות ציון. הוא כותב, אומר הרמח"ל, אתה קורא את הפסוק הזה ואתה בוכה. אתה בוכה מאיזה אהבה? מאיזה אהבה? זה הרי מזעזע. זה הפסוק, וזה הפסוק של הפרק הזה, שזה הפרק, פרק מופגים אל שמדבר על המציאות של הדור שלנו, על הדור שלנו שהקדוש ברוך הוא משפיע לנו שפע של אהבה גדולה. ואנחנו גם כן, מאותה אהבה, אומרים, אנחנו גם אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא. אני אספר לכם, זוכר לפני, זוכר שנה או שנתיים זה היה, הזמין אותי לאיזה בסיס במקרא, מה שנקרא קרביים, הכי קרביים. אמרו לי, בוא תן שיחה, תתעררו, זה, אמרתי, טוב, באתי. ועומדים שם כל החיילים בשלשות, זה לא שקל. זה חיילים שרגילים ממש, עריות כולם. גמרתי את השיחה, אמר לי שם הרס"ר, מצדיע, אמר לי שלום. אמרתי לו, מה זה שלום? מה קרה לך? איזה שיר אחד חיילים, אי אפשר בלי. רק אמרנו איזה שיר אחד, אפשר בלי. אני אומר לכם, בחיים לא היה דבר כזה. כל החבר'ה קפצו מהשלשות, התחילו בשירים, באיזה עוצמה, באיזה עוצמה. ממש, אין עם כלבי יקום בך ויתנסה. לא תגיד חבר'ה דתיים, זורקים אותך באוויר על הכתפיים, רק אני לא בן 16. אבל מה זה עוצמה של אהבת השם? זה מבהיל לראות את זה, מבהיל. זה מתחבא מתחת ל... מתחבא מתחת למעטה החילוני, והקדוש ברוך הוא אומר, אני מתערב, זה כל הפרשיות של התשובה של התורה, בפרשת ניצבים, בפרשת האזינו. אותה פרשה שקראנו השבת, ששם גם כן, הרמב"ן לא מוזכר תשובה. עלינו גויים אמרו, כי דם עבודה ניקום, ונקע אנשים לצרם, ואלה כאוזלת יד ואפס עצור ואוזל, עזוב. אומר הקדוש ברוך הוא, ראו כי אתה, אני גול אתכם, אין מה לעשות, אתם הבנים שלי. מה, אני אשאיר אתכם ככה בבוץ? בעידן של האכזרים האלה? יש משפט. אמרנו, אנה חמישה ברכי נפשי, זה פרק קוף אימל. זה הפרק של הדור שלנו. והתובנה שסיפרתי לכם מקודם, הקדוש ברוך הוא שמלא את כל העולם, טהור, זן את כל העולם, רואה ולא נראה, אנה חמישה ברכי נפשי. כן? עוד איזה אחד יש? מה זה חמישי? אמרתי לכם ארבע? מה קרה? מיד נסתכל. אז יש ממש בסוף הפרק הקודם, פרק קוף ב', יש משפט שאומר, אם הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם, אז מה אנחנו? מה אנחנו? יש פסוק אומר, לפנים הארץ יסדת, ומעשה ידיך שמיים. המה יובדו, ואתה תעמוד, וכולם, כל המציאות כולה, כל החומר כולו, כלבוש תחליפיהם יחלוף. כולם יחלפו, כי זה כמו לבוש. יש נשמה, גם הגוף כמו לבוש. אור ובשר, תלבישני. תלבישני. אור ובשר זה כמו לבוש. עצמות בגדים תשחכני. זה כמו שחק. זה מכסה על מה? על הנשמה. היא המהות. הלבוש זה הגוף. אמרנו הקדוש ברוך הוא, כמו הנשמה. חלק אלוה ממעל. אז גם העולם. העולם כולו הוא לבוש. שמה תאמר גם אנחנו לבוש? שמה תאמר גם אנחנו לבוש? אומר הפסוק, ואתה ושנותיך לא יותר. בני עבדיך ישכונו, וזרה לפניך ייכון. עם ישראל הוא לא חלק מהלבוש. הגוף הוא כן חלק מהלבוש. אנחנו, עם ישראל, זה חלק מהמהות. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. עם הנצח. איך נצח? לבוש מתחלף. והארץ כבגד תבלה ושמיים כעשן נמלח, אנחנו אומרים בסליחות. נכון, הלבוש בלה. הלבוש בלה. המהות לא. לא בלה. ראיתי בספר שכתב החלבן, לילול תשרי. אמר לי, האורך שלו, הרב עובד ססון, יש שם כמה פרקים שנכתבו על הרב אליהו. כולם שואלים, איך הרב אליהו עשה כל כך הרבה מופתים, כל כך הרבה נסים, כל כך הרבה ברכות שלו התקיימו. איך יכול להיות? איך יכול להיות? איך כל שאדם מברך נשים עקרות ונפקדות ממש באותו יום? ערכתי חמישה ספרים על הרב, ארבעה אתם מכירים, חמישי עכשיו בקריחייה. בספרים האלה יש אולי אלף סיפורים. אתם לבד מבינות שחוץ מאלף סיפורים האלה היו עוד איזה כמה אלפים שבאלף נסו בפנים. מתוכם כמה עשרות שאני יכול להגיד לכם בשמות, שנשים מעידות שאומרות, הייתי כך וכך שנים הקרה, הרב בירך אותי, בוא אתם מפקד, אותו שבוע. במקווה הראשון נפקח. אנשים שמספרים עם תמונות, עם צילומים, שלא עליכם היו חולים במחלה, שלרופאים אין עליהם, אין לה תרופה. והיה עובד עליהם ככה. 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 סיפר לי מישהו שהרב פעם היה תוך כדי שיחה עם הרב דרוקמן, השם ישמרו ויחייהו. וישב איתו, שאלתו שאלות, ענו תשובות. תוך כדי שהרב יושב איתו ומדבר איתו, באנו, אני וחבר שלי, והבן שלו שלא עליכם היה בן 8, ילד בן 8 לא עליכם, מצאו אצלו כל הגוף מלא גרורות. הרופאים אמרו לו, אין הרבה סיכוי, אבל ננסה לעשות ניתוח. הוא סיפר לי, מה אני אספר לך, אני הייתי שם. הרב אמר לילד ברור ברגע, איך קורה לך? אמרו לו, יעקב. אמרו לו, לא, אני עכשיו קוראים לך יצחק. הוא אומר, תגיד לי, אתה קורא קריאת שמע מתוך סידור? קריאת שמע על הביתה מתוך סידור? הוא אומר, לא, בעל פה. הוא אומר, אתה מוכן להבטיח לי לקרוא מתוך סידור? הוא אומר, כן. הוא יודע המצב שלו, מה יגיד? יכול להגיד לו, לא? ואז הוא אומר, תגיד לי, אתה ברכת המזון תברך מתוך סידור? והכוונה? הוא אומר, לא, בעל פה. הוא אומר, אתה מוכן גם לקבל את זה על עצמך? הוא אומר, כן, הרב, אני מוכן. הוא אומר, הרב, אין לך כלום. אין לך כלום, לך. מה אין כלום? יש צילומים, מה אין כלום? יש ניתוח שבוע, מה אין כלום? אמר, חבל לך על הניתוח, לא צריך. הוא אומר, הלכנו לבית חולים, אמרנו, אנחנו מדברים על הניתוח. כמו שאתם משוגעים? אתם רוצים לראות את הילד שלכם? נביא לכם משטרה, נביא לכם עוד סוציאלית, נאשפז אתכם, מה זה? מה זה הדבר הזה? אמר להם, טוב, תעשו עוד פעם צילום עיניים. עשו עוד צילום, הכל נקי. איך זה יכול להיות? תחשבו. מה זה, הקוסם? מה זה? מה זה הדבר הזה? יש עשרות סיפורים כאלה. אני מניח שיש עוד מאות שאנחנו לא מכירים. זה בדיוק אתם הדבקים באדוני אלוהיכם. הקדוש ברוך הוא יכול. אנחנו עם ישראל, נשמה שלו, שלנו צלם אלוקים, חלק אלוהה ממה. הכל מתחלף, הכל לבוש מתחלף, ואתה הוא, ושנותיך לא איתנו, בני עבדיך גם כן כמוך, בנים אתם. גם אתם חלק ממנו, עם הנצח. בני עבדיך ישכונו, זרה מפניך יקום, תמיד. ישעיהו הנביא אומר, בפרק נ"א, הכל מתהפך, הכל נמחק, וישועתי לעולם תהיה. הרב שהיה צריך להיות פה עכשיו ולברך אתכם, מאותו כוח הברכה, מאותו כוח שאתם דבקים והשם אלוקיכם, מאותו כוח הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. אפשר לברך וזה מתקבל. אפשר לעשות ככה ביד וזה עובר. אפשר לברך ואנשים נפקדים. אפשר לברך ולחולי רשות. אפשר לראות דברים שאף אחד לא רואה. אתם, שהרב כל כך היה חשוב לו להגיע למקומות כאלה, כל כך הייתם יקרות בעיני הרב, כל כך הכינוס הזה יקר בעיניו, כל כך הוא אהב את מכון מאיר, את כל מה שהוא עושה, היה צריך לעמוד פה עכשיו ולברך אתכם. ולאחל לכולכם שנה טובה ומתוקה. יהי רצון שהשמיים במקום שבו נמצא. יתפלל לכולכם שתבוסחו כולכם בכל הבשורות הטובות. כל אחד מה שהיא צריכה, כל אחד מה שהיא מתפללת, כל אחד מה שהיא משווה, תתקיים בה ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם חיים, כולכם היום. יגזור כולכם לחיים, לישועה, לגאולה, לכל עם ישראל, לכל תושבי הצפון שמאוימים על ידי הארורים האלה, החיזבאללה, לכל תושבי בלבלתי, אני יודע. כל תושבי הדרום שמאוימים על ידי הרשעים של הדרום, לכל תושבי הצפון שמאוימים על ידי הרשעים של הצפון, לכל תושבי המרכז שמאוימים על ידי הארורים של המרכז, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה. וכן יהי רצון ונאמר אמן. שנה טובה, 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 טובה ומתוקה.